שלום לכולם. שיעור על פורים קטן כבר היה לכם? לא? פורים קטן היה שיעור כבר?
לא.
לא. יופי, אז ביום מחר בערב, וביום שלישי, אנחנו מציינים ברוב המקומות את י"ד באדר ראשון. זה מכונה פורים קטן, כמובן בירושלים מציינים את ט"ו. והשאלה היא מה יש ביום הזה שמתקרב אלינו ומגיע מחר בערב. אז אפשר לחשוב באופן פשוט שכשמעברים את השנה אז מוסיפים חודש. היה אפשר לקרוא לחודש הזה בהרבה שמות, החליטו לקרוא לזה גם אדר, אבל פורים קשור רק לאדר שני. תודה רבה. אבל זה שבחרנו לקרוא לזה אדר, זה מראה שיש משהו שקשור כבר בחודש הזה לענייני פורים. יותר מזה, הגמרא עושה דיון שלם, האם מצוות פורים נוהגות באדר ראשון או באדר שני. יש סברה בגמרא שרוצה להגיד שבאמת מישהו חושב ככה, שצריך לקיים את כל המצוות של פורים באדר ראשון, זאת אומרת, היום אנחנו ב-י"ב. מה כתוב פה? י"ב. היום אנחנו בי"ב, אז מחר כבר צריך להיות תענית אסתר ופורים ביום רביעי. היינו כבר ממש עכשיו בתוך העניינים, אבל הגמרא פוסקת בסוף שהמצוות יהיו באדר שני בגלל שתי סיבות. הסיבה המפורסמת ביניהם זה בגלל שעדיף לסמוך גאולה לגאולה. עדיף להסמיך תמיד את פורים לפסח ולא את פורים לשבט, שזו הייתה הסברה הראשונה. אז מה נשאר לנו מזה? האם אדר ראשון עכשיו נקי לגמרי? לא, כי המשנה המפורסמת במסכת מגילה אומרת אין בין אדר ראשון לאדר שני אלא מקרא מגילה ומתנות לאבנים בלבד. אז אתה אומר ההבדל היחידי שבין שני תאומים זהים זה רק נקודת חן באוזן שמאל, אז אתה מתכוון להגיד שבכל שאר הדברים הם זהים, נכון? יש פה תאומים זהים? לא? בסדר, יופי. התאומה שלי היא לא זהה לי, אפשר לבדוק את זה אחר כך, אבל מכל האחים שלי הכי לא דומה לי. אבל בעיקרון תאומים הם, אם אתה אומר הם, אין בין התאום הזה לתאום הזה אלא נקודת חן באוזן, אז זה סימן שכל שאר הדברים הם זהים. זאת אומרת, אין בין אדר ראשון לאדר שני, אלא מקרא מגילה ומתנות האביונים. סימן שיש הרבה דברים שהם זהים. עד כדי כך שיש שרצו להגיד שצריך אפילו לשלוח מנות בפורים קטן, שזה ביום שישי. זה לא הלכה, אבל צריך לרצה אחת המסופר להגיד. אז לא חייבים לשלוח מנות, אבל עוד מעט נראה שאולי יש בזה כן צד שקשור מאוד למשלוח מנות. אבל אומר, אני כל זה היה בעל פה כי אחרת היינו הולכים לטבוע במקורות של הגמרא, למעשה כותב השולחן ערוך, יום י"ד וט"ו שבאדר ראשון אין נופלים על פניהם, זאת אומרת לא עושים תחנון ביום הזה ואין אומרים מזמור יענך השם ביום צרה. זה יום מיוחד שלא אומרים בו תחנון ואסורים בהספד ותענית, כי קורה משהו ביום הזה. אבל מה קורה ביום הזה? אבל שאר דברים הם נוהגים בהם, ויש אומרים דף בהספד ותענית מותרים, פוסק הרימה, גזה הרימה, והמנהג כסברה הראשונה, שלא אומרים לא תחנון ולא הספד ולא תענית. ומוסיף הרימה, רבי משה ישראליש, כתוב בשולחן ערוך, יש אומרים שחייב להרבות במשתה ושמחה בי"ד שבאדר ראשון, ככה מביאים חלק מהראשונים, שיש מצווה של חובה, שאני לומד את מה שאמרתי לפני כן, שחייבים לעשות סעודה גדולה ביום שישי, ואין נוהגים כן, לא חייבים לעשות סעודה גדולה. מכל מקום, ככה פוסק הרמ"א לאשכנזים, הספרדים גם אוהבים את זה, ירבה קצת בסעודה כדי לצאת ידי המחמירים. יש עניין ביום שישי הקרוב לעשות סעודה יותר גדולה מהסעודה הרגילה. לא צריך להיסחף, אבל כן צריך לעשות משהו בשביל לציין את היום הזה. לא, ביום שישי בבוקר. מחר בערב ויום שישי בבוקר. אבל כשתגיעו לפורים בחדר שני, אז אתם תגלו שעיקר מצוות הסעודה היא ביום ולא בלילה. למרות שיש מחמירים גם, זו שאלה בעיקר על השתייה. האם מותר לשתות, האם צריך להשתכר בערב או לא. אצלנו בישיבה רוב הרבנים אומרים שלא. שלא צריך, אולי אפילו אסור. אבל אף אחד לא שם על זה. אבל בכל מקרה, עיקר המצווה זה ביום. ביום שישי הקרוב. ומסיים הרימה, וטוב לב משתה תמיד. קראתה לי פה פדיחה רצינית. אני רואה שהשורה של התם ונשלם שנמצאת בין תורת משה לרב צדוק היא בעצם הסיכום של השולחן ערוך. אתם רואים תם ונשלם ביום ב' ב' לאלול שנת אלוהים חשבה לתורה, לטובה? התם ונשלם זה סתם ונשלם של השולחן ערוך. כתב אותו רבי יוסף קארו. אני בכוונה הבאתי גם את השורה הזאת בשביל להראות שבזה מסיים השולחן ערוך את החלק אור החיים של ההלכה. אתם בטח יודעות שההלכה מתחלקת לכמה חלקים. השולחן ערוך אור החיים זה תכלס מה, בעיקר מההלכות שלומדים היום זה משם. מה היהודי עושה מהרגע שהוא קם בבוקר עד לזמנים שמוקמים רק פעם בכמה שנים כמו פורים קטן. והשולחן ערוך מתחיל באדם שקם הבוקר ומסיים בהלכות פורים קטן. בזה מסתיים החלק הזה של השולחן ערוך. לכן השולחן ערוך כותב, תם ונשלם, לא תאמינו איפה, בכפר ביריה שבגליל העליון. למרות שהוא לא היה בבני עקיבא, השולחן ערוך מסיים שם את החלק הזה. אז מאוד מעניין שהמילים האחרונות שמובאות לנו לפני תם ונשלם, זה טוב לב משתה תמיד. מה התכוון הרמ"א להגיד? הרמ"א אמר שצריך להרבות בסעודה, הוא לא אמר שצריך להרבות בשתייה. הרבה רצו להגיד מכאן ראיה שהרמ"א התכוון שלא רק שצריך בפורים קטן לאכול יותר מרגיל, אלא צריך גם לשתות קצת יין. והרמ"א כאילו מסיים וטוב למשתה תמיד. האם הרמ"א סתם חיפש פסוק יפה? למה שהוא חיפש פסוק יפה? יש לנו כלל מאוד גדול בהרבה דברים שצריך לסיים בדברים טובים. יש הרבה שמקפידים על זה וממש תופסים את זה בתור חצי הלכה. אנחנו עושים את זה בהרבה דברים. לדוגמה, לפני שבוע קראנו הפטרה שנגמרת בפסוק, שיש פסוק של פורענות, אז יש ארבע ספרים כאלה שאנחנו מסיימים אותם ואנחנו חוזרים שוב על הפסוק של לפני כן. נכון? איזה? זה קשור גם לזה, אבל אנחנו לעולם לא רוצים לסיים בפורענות. לכן ארבע הפטרות בשנה, ארבע ספרים, אנחנו מסיימים אותם. נגיד ההפטרה שהייתה לפני שבוע, אנחנו חזרנו לפסוק שהיה אחד לפני הסוף, אחרי שקראנו את הפסוק הזה פעם אחת, פסוק אחר, אנחנו חוזרים עוד פעם, והיה מדי חודש וחודשו, מדי שבת שבתו, יבוא כל בשר שתחבות לפני השם. בהפטרה של שבת הגדול, אנחנו מוסיפים בסוף, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בואי השם הגדול והנורא, תן עמו והקראתי את הארץ חרם, זה משפט שהוא לא נשמע טוב, אז מוסיפים עוד פעם, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא. למה? כי אנחנו רוצים לסיים את דבר טוב, והרבה הקפידו על זה. יש אנשים שמלמדים כל יום דף יומי, והם תמיד מקפידים שאם יש בסוף איזה משפט שהוא לא, של ציפור שהוא לא נעים, אז לחפש איך לסיים את דבר טוב.
גם שיר השירים.
שיר השירים, אחינו הספרדים מוסיפים בסוף נכון. מצוין. אז אנחנו תמיד מחפשים איך לסיים את דבר טוב. בלחימה שהיינו עכשיו בעזה, היה כמה יחידות שהיו צריכות לצאת בתאריך מסוים, יחידות מילואים, מהלחימה, אבל אם ביום שהיו צריכים לצאת, או יום לפני כן, קרה איזה משהו לא טוב, אז תמיד זה משאיר אותם עוד, שהחיילים לא יצאו בתחושה של דבר לא טוב, אלא בתחושה של הצלחה. אז הרימה חיפש משהו, פסוק טוב כזה, לסיים איתו את החלק הזה בשולחן ערוך, וסתם זרם לו הפסוק טוב לב משתה תמיד ששלמה המלך אומר. אבל ברור ששום דבר הוא לא סתם. ולכן אומר האלשיך הקדוש בפרשת שבוע שלנו, פרשת תצווה, האלשיך כתב פירוש מאוד ארוך על התורה, אז גם ממנו הבאתי חלק מאוד 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 קטן, כי אחרת זה תופס לנו פה את כל הדפים. ועל ידי זה, מה שהוא אמר לפני כן, יבואר מה שמפרש בעל המחבר ספר ברכי יוסף, על מה זה מסיים הרימה סוף הלכות מגילה בעניין משתה ושמחה של פורים קטן, שמסיים וטוב לב משתה תמיד, זה לא סתם, שהוקמו הדרן הלך על פתיחת ספרו בהגה, הכוונה בהגאות שהרימה הוסיף לחלק אור החיים, שמתחיל שיביתי השם לנגדי תמיד, שזהו כלל גדול בתורה. לכן מסיים כן לשון זה וטוב למשתה תמיד. הרימה לא סתם בחר את הדבר הזה. הרימה רצה לסגור מעגל, כי אותו רימה כותב בתחילת השולחן ערוך, המשפט הראשון שהוא אומר, אחרי שאדם קם בבוקר, זה שאדם צריך להיות תמיד בתודעה של שיביתי השם לנגדי תמיד. אז הרימה רצה להגיד, המשפט הראשון שכתבתי לך בספר היה שיביתי השם לנגדי תמיד, המשפט האחרון שאני כותב לך בספר זה טוב לב משתה תמיד, יש קשר בין התמיד הזה לתמיד הזה. והם השני תמידים כסדרם וכלכתם, נכון? יש משפט כזה, את הכבש אחד תעשה הבוקר ואת הכבש השני תעשה בין ארבעים, זה שני תמידים שעושים כל יום. אז גם הרימה רצה שיש שני תמידים שאנחנו נזכור אותם תמיד. דמי שזוכר תמיד בגדולת השם יוכל להיות טוב לב משתה תמיד. הרימה רומז לנו פה בהלכות פורים קטן, הוא רוצה להגיד, אם אתה אחד כזה שאצלו שיביתי השם לנגדי תמיד, אז אתה תוכל להיות גם טוב לב משתה תמיד. מה תמון בדבר הזה? זה הפדיחה, שהרימה מופיע, כאילו השולחן מופיע פעמיים. בסדר. אז מה מתכוון האלשיך לרמוז לנו? מה מתכוון הרימה להגיד לנו? מה הכוונה שאם אתה בשביתי השם לנגדי תמיד, תוכל להיות בטוב לב משתה תמיד? אומר לנו רבי צדוק הכהן מלובלין, דברים חשובים מאוד לקראת פורים קטן על עניינו של יום ומה הרימה בעצם תמן פה. לא להיבהל, אני לא קורא הכל, גם ככה קיצרתי את זה בחצי. בשולחן ערוך אור החיים מביא שתי דעות לעניין משתה ושמחה בי"ד שבאדר הראשון, וסיים הרימה וטוב משתה תמיד. וכבר כתב בספר אורים ותומים רבי יונתן אייבשיץ, שנוכל לפרש בלשון השולחן ערוך, אף אם לא נתכוונו לזה, מכל מקום העניין האמיתי נכלל בדבריהם הנכתב ברוח הקודש. משפט סופר חשוב של רב צדוק, הוא עוד לא קשור לסוגיית פורים קטן, הוא בסך הכל בא להגיד שבספרים גדולים, הרב קוק כותב את זה בהקדמה שלו לפירוש עין היה על הגמרות, יכול להיות שמי שאמר את המשפט או כתב אותו בכלל לא ידע עד כמה תמון בתוך מה שהוא עשה. הוא כתב משפט, יכול להיות שמישהו כתב משהו, בגמרא כתוב איזה סיפור על מישהו שעשה משהו, או אמר אמרה כלשהי, הוא התכוון למשהו אחד, אבל אנחנו היום נעשה מזה משהו אחר לגמרי. ועדיין זה יהיה כלול במה שאותו אחד כתב בגמרא ברוח הקודש. להבדיל אלף אלפי הבדלות, היום הבג"ץ הרבה פעמים רוצה להגיד מה טמון בחוקים שהמחוקק חוקק, בלי שהמחוקק יודע שהוא התכוון לזה. אז זה צרה אחרת, אבל בעיקרון שמה זה לא טוב, אבל פה זה טוב. אומר ההורים ותומים, תדע לך שהרבה פעמים כתוב משהו מסוים, רב גדול, עם באמת רב גדול, אומר משפט, יכול להיות שהוא יתקבל למשהו מסוים, אבל יוצא משהו, יש כל מיני סיפורי צדיקים כאלה. לא יודע אם צריך להאמין לכל סיפור, אבל שהרב התבלבל בפתק שהוא הביא לאישה שהבן שלה היה חולה, עם הפתק שהאישה שהייתה צריכה עזרה במשהו אחר, ואיך שהוא דווקא זה שהוא כתב רפואה שלמה לבעלה ושלח אותו לזה, זה גרם להם בסוף. יש כל מיני סיפורים כאלה, לא עשיתי עבודת בחר לפני זה, אבל כי גם כשאתה עושה, שם זה בלבול. פה אני אומר לא בלבול, כתוב בשולחן ערוך משהו אחד, הרימה התכוון לכתוב טוב למשתה תמיד בשביל לסיים במשהו טוב, אבל תדע לך שגם אם הוא לא התכוון למה שאני הולך להגיד לך, זה טמון בדבריו. יש לומר בזה, זה בפשוטו אינו מובן. מה שנאמר וטוב למשנה תמיד. אומר רב צדוק הכהן מלובלין, בוא רגע נעצור. בוא נחשוב רגע על מה ששלמה המלך אומר וטוב למשנה תמיד. וכי מי שטוב ליבו שותה תמיד. בן אדם שהוא טוב, אז הוא שותה תמיד. בדרך כלל אין הלימה בין האנשים שהטוב לב זה מה שמייצג אותם לבין אנשים ששותים כל היום. זה לא בדרך כלל הולך ביחד. אז רש"י פירש, לא הכוונה ששותה יין, אלא שמח בחלקו. וכאילו נכתב, וטוב לב כמשתה תמיד. אני מדלג לפסקה הבאה, זאת אומרת, אומר רב צדוק, אפשר להסביר שטוב לב משתה תמיד, הכוונה, מי שהוא טוב לב, הוא יכול להיות תמיד שמח. ועכשיו הוא רוצה להגיד לנו, מה העניין של פורים. אומר רב צדוק, תדע לך שבלב שלנו, יש נטיות כפולות. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בעצר טוב ובעצר רע. יש לך לפעמים נטיות לעשות דברים טובים, ואתה יכול לעשות גם דברים פחות טובים. השאלה היא איפה הלב מושך. יש יצר טוב ויש יצר רע. ושניהם מנסים להילחם לאיפה אנחנו ניקח את עצמנו, מה אנחנו נחליט בכל רגע נתון. אז מחדש רב צדוק הכהן מלובלין, שיש מצב כזה שאדם מסוגל לתאר את הלב שלו, שהלב שלו יבחר בדברים טובים. מי שליבו טוב שעורק היצר הרע ויש לו רק לב טוב, לב אחד לאביו שבשמיים, שגם הלב השמאלי נעשה טוב, הוא אחד כזה שתמיד נמצא בשמחה. דהיינו, כמו שאמרו חז"ל, מה הכוונה שאנחנו רואים כל יום כמה פעמים ביום, הוא יהיה השם אחד ושמו אחד, אתו העיד נעליו אחד הוא, תשובה, שבאמת בעולם הזה הרבה פעמים נראה לנו שיש דברים שהם לא שייכים לשם השם, אבל בעולם הבא אנחנו נכיר איך הכל בעצם מגלה את הדבר הזה שבעולם יש שפך הטוב, ובאמת בעולם הזה אם אנחנו יודעים לגלות את זה אז הכל שייך להשם אחד. אבל מי שזוכה לזה מרגיש באמת בשעת קריאת שמע שהשם אחד הוא כולו הטוב והמיטיב, והיינו שהכל לטובה. וכמו שאמר רבי עקיבא, לעולם יהיה אדם רגיל לומר כל מה שעביד רחמנה לטב אביד. כל מה מכיר את הסיפור מכל סוח חכמנו, יש את זה היום גם בספריית פיג'מה להבדיל לפפי הבדלות, שרבי עקיבא הלך לזה והחמור נגנב והתרנגול מת ואני לא זוכר בדיוק אותו, הנר נכבה, וכל פעם שרבי עקיבא אמר גם זו לטובה, והתברר בסוף באמת איך הכל היה לטובתו להציל אותו מהאנשים, מהליסטים שהיו שם. מתברר שגם בעיניים שלנו דברים שנראים לנו רע הם בעצם מובילים לטוב. אנחנו לא רואים את זה. בדרך כלל כשאני רוצה להספיק אוטובוס ואני לא מספיק אותו, אז אני לא אומר וואו איזה כיף שפספסתי אותו. אני רוצה חפץ מסוים ואני לא מצליח להשיג אותו, אני לא אומר לטובתי. אבל יש מדרגה כזאת שנקראת מדרגת רבי עקיבא, שהוא מבין שכל מה שקורה בעולם, גם דברים שנראים לנו רעים מאוד, הם טובים. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בזהרו. תודה רבה. אבל יש פעמיים ביום שאנחנו יכולים להתחבר לדבר הזה. כשאתה עוצם עיניים, זה מה שעושים כשעושים קריאת שמע. אני כביכול עוצם את העיניים ואני לא רואה את המציאות, אבל אני הכי מחובר למציאות. כי בעיניים שלי אני הרבה פעמים רואה דברים שנראים לי שהם לא טובים. כי העולם הזה הוא עולם שמשדל לנו הרבה פעמים שקר, יש בו גם רוע. אני צריך לעצום את העיניים בשביל לדעת את האמת. וכל אדם יכול להשיג השגה הזו בשעת קריאת שמע שמשיג הייחוד לכולו הטוב האמיתי, ואז הוא בשמחה בלב. וזה, עכשיו הוא מסביר לנו איך כל זה קשור לפורים קטן, וזה היה שורש נס פורים, שהוא זמן מחיית המלאק, ואז הכירו הכל הטובה שהיה על ידי גזירת המן. דלולי הגזירה לא היה אופן שיבקשו מהחשברוש לעשות מחיית המלאק ולהרוג מעמו, ורק על ידי גזירת המן נהפוך אשר יש לתו היהודים מאוד בשונאים. ואז הכירו הכל הטובה ולא היה גזירה רעה מעיקרה כלל. רק סיבה לטובה שיכולו לעשות מחיית המלאק. ולא כמו גאולת מצרים שבשעת הצרה היה צרה באמת, רק אחר כך נגלו ממנה. מה שאין כאן, שהכירו שהיה מעיקרו לטובה. וכמו שאומרים אמירות שאומרים אחרי המגילה, כיפור המן נהפך לפורנו. במילים אחרות, אומר רב צדוק, שבפורים מתגלה לנו שמציאות שנראית מאוד מאוד רעה, לא רק שהיא לא רעה, אלא הפוך ממנה. זה מתגלה לטובה. נכון, זה דבר שמתגלה הרבה פעמים בחיים, נכון? זורקים את יוסף לבור, ובסוף מתגלה שזה בשביל להציל את עם ישראל. עם ישראל במצרים, ואנחנו בסוף מקבלים את התורה. אבל אומר רב צדוק, פה בפורים, מתגלה שמראש לא היה שום דבר רע, שיוסף לבור זה לא טוב. בפורים זה חג שמתגלה שכל מה שקורה, כל מה שהמלך מגדל את המן, ויש את הגזירה של המן, זה בסוף בשביל שיוכלו, לפי רב צדוק, לפי רב צדוק הכוונה בשביל שיוכלו למחות את זרע המלך, לא נכנס לזה כרגע, ולפי ספרים אחרים, בשביל שנגיע לבניין את המקדש שנעצר. אבל מתברר שכל המציאות שמולנו נראית רעה היא בעצם טובה. איך כל זה קשור לאדר ראשון ואדר שני? אומר רב צדוק ש... אני פשוט לא יודע כמה לקרוא וכמה להסביר. שיש לנו בכל דבר בחינה כפולה. יש מה קורה בפועל ויש מה הלב עושה. יכול אדם לעשות הרבה מאוד מעשים בפועל והלב שלו לא יהיה איתו. יכול לעומת זאת להפך להיות בלב מאוד צדיק, אבל בפועל לא להצליח לקיים את זה. זה משימה מאוד קשה בחיים, ונחלקו רבותינו האם אחרי המעשים נמשכים הלבבות או אחרי הלבבות נמשכים המעשים, סוגיות ארוכות מאוד. אבל בסוף ברור שהדבר השלם זה שיש גם לב וגם מעשה שמתחברים אחד לשני. אומר רב צדוק, תדע לך ששורש המצוות הוא בלב. ולכן יש לנו בשנה מעוברת זכות מאוד גדולה, זה מה שהוא מנסה להופיע, זכות מאוד גדולה דרך המשפט של הרמ"א. יש לנו זכות מאוד גדולה בשנה מעוברת, שאנחנו מסוגלים לחלק את פורים בין הלב לבין העשייה. זה חשוב בכל חג, אבל בפורים זה חשוב על אחת כמה וכמה, משתי סיבות. קודם כל, כי בפורים אנחנו רואים איך מתגלה שדברים בסוף פועלים לפי מה שקורה בלב. ובית, כי אני מוסיף, זה לא כתוב רב צדוק, בגלל שפורים זה חג שהוא יכול בקלות למשוך אותנו למשהו מאוד מאוד חיצוני. והרבה מאוד אנשים מעם ישראל עסוקים בפורים בפטישי אוויר ובקצף ובתחפושות, שמראש גורמות לנו להתעסק הרבה בחיצוניות. והבת שלי ביקשה בראש חודש אדר א', שאני אוריד את הארגז תחפושות, אתם יודעות מה זה ארגז תחפושות? וכל יום יש לנו את הצוגה של תחפושת אחרת. עוד מעט נגמר לי. אם מישהו מכיר הגמ"ח, אז אני אשמח. אבל כל יום יש, אז תחפושות זה משהו שמתעסקים בו הרבה מאוד, ויכול להסיט לנו את הדיון מהעיקר. בטח כשמשלבים בזה אלכוהול, אז בטח אנחנו נדרוש הרבה דברים חשובים, למה צריך לשתות ומה זה אמור לעשות, מצוין. אבל השילוב של כל זה גורם להרבה מאוד אנשים לתפוס את פורים כחג. הרבה אנשים גם מפחדים מפורים או לא אוהבים את פורים, בטח נשים שיש להם בבית שיקורים, אבל הרבה לא כל כך מבינים מה יש בחג הזה, והרבה אנשים גם יוצאים מפורים בתחושה מבאסת. נדבר על בחורי ישיבה, כי אתה הרבה פעמים נשאב להרבה דברים חיצוניים ואתה בקלות יכול לא לשים לב לעיקר. אתם יודעות שמעברים את השנה, אז יכול לצאת מצב שעושים את כל המצוות בפורים באדר ראשון, ואז אחרי זה מעברים את השנה. אני מדבר לא על זמן שהיו מעברים את החודש על פי עברי, לא כמו היום. היום אנחנו יודעים מראש שזה אדר ראשון. פעם זה יכול להיות אחרי שכבר עשו את פורים. ככה הגמרא מדברת, מה קורה אם בן אדם כבר עשה את כל המצוות באדר ראשון, האם הוא חייב לעשות אותם באדר שני עוד פעם או לא? זה עוד שאלה. למרות שלפני כן אמרנו שצריך לעשות את רובם באדר שני, השאלה אם צריך לעשות אותם עוד פעם או לא, שאלה מעניינת. אבל בכל מקרה, יש לה גם הרבה השלכות הלכתיות. על מה מעברים את השנה? אם לא ירד מספיק גשם, אם לא הגיע האביב, אם אומרת הגמרא, הדרכים לא מתוקנות עדיין לעולי הרגלים. סימן שאפשר לעבר את השנה על כל מיני דברים. אז מישהו בבדיחות הדעת רוצה להגיד פעם שאם בפורים לא עשינו אותו כמו שצריך, עברנו פורים, אבל אנשים היו עסוקים יותר מדי בחיצוניות ובשיקורים ולא הצליחו לקבל את מה שצריך פורים, אז היו עושים עוד פורים, אז היו יכולים לעבר את השנה בשביל שיהיה עוד פורים. אז זה בדיחות הדעת, אבל מה שהוא רצה להגיד בבדיחות הדעת זה משהו מאוד רציני. אתה יכול בקלות לצאת מפורים ולשאול למה לא יאכול פורים פעמיים בשבוע, חבל שאין עוד פורים, צריך לחכות עוד שנה. זה לא כמו פסח וסוכות שיש לך, אם לא עשית היום כמו שצריך אז מחר זה גם סוכות. זהו, זה יום אחד. אז אומר רב צדוק, קיבלנו מתנה בשנה מעוברת. זה נכון בכל דבר, אבל באדר אנחנו זוכים לזה שיש חלוקה. ואנחנו רוצים להבין את העניינות של פורים עוד לפני העשייה בפועל בדברים שנוגעים ללב. אתה יכול, יש סגולה מיוחדת ביום הזה שאתה יכול להתחבר לקראת היום הזה וביום הזה, להבין את כל העניינים של פורים לא בעשייה אלא בלב. וזה הטעם, אני מדלג לפסקה הבאה, דלא נזכר במשנה רק קריאת המגילה ומתנות האביונים, ולא נזכר במשנה משלוח מנות שנוהג רק בשני. למה המשנה לא אמרה? הרי בסוף ההלכה היא שמשלוח מנות שולחים רק באדר שני, אז למה המשנה לא אמרה משלוח מנות? לפי האמור, אני מתרץ לך, רב צדוק אומר תשובה מאוד יפה, מתנות לאביונים שהוא רק צדקה במעשה, זהו רק בשני. כי מתנות לאביונים זה משהו שעושים אותו בפרקטיקה. אתה לא יכול להגיד אני תורם לעני בלב. אתה יכול להגיד, אבל אני לא מקבל מזה שום דבר. אבל משלוח מנות שעיקרו זה פעולה אליי, זה לא פעולה למי שאני נותן אותה משלוח מנות. עיקרו המכוון להיות כאיש אחד בלב אחד. נכון, הרב אלישע היה מדבר על זה הרבה. הרב אלישע וישליצקי זכר צדיק לברכה, שמשלוח מנות לא צריך לתת לבני דודים שלך ולשכנים שגרים בדי דלת ומוד שאתם חברים הכי טובים, אלא להבין שהנושא של משלוח מנות זה להתחבר לאנשים שאתה לא רגיל להתחבר אליהם. והמכוון, גם אם אתה לא עושה משלוח מנות בפועל, נוהג אף ביהודה לת בעדה ראשון, להיות כל ישראל חברים בלב אחד. יש סגולה ליום הזה שמסוגלת להביא אותנו למה שעומד מאחורי המשלוח מנות ומאחורי בכלל עניינו של פורים, שזה להיות עם אחד, להיות כל ישראל חברים. ואנחנו מסוגלים ביום הזה לגלות את הכוח הזה, ועל ידי זה ליהודים הייתה הורה, זו תורה שבעל פה שהוא משתה תמיד. דרומז שתו ביהן מסכתי, ושמחה שירגיש בהשיג האור השם אחד והכל לטובה. וזהו, וטוב לב משתה תמיד, שליבו טוב, ואין לו רק לב אחד טוב משתה תמיד, שמרגיש הייחוד השם אחד שכולו הטוב והמטיב. וביום זה שהוא זמן מחיית המלא, יכולים לבין הרם מלב קציב, להיות אך לב טוב, יכולים להרגיש הייחוד והשמחה בלב. אומר הרב צדוק, רוב השנה רובנו לא מצליחים להיות בשמחה תמיד. הוא לוקח משתה, כמו שרשי הסביר, מלשון שמחה או מלשון לימוד תורה, וזה על אותו ציר. ברוב השנה אנחנו יש לנו לבבך, לא לב אחד, אלא לב שיש בו גם צד טוב וגם צד רע. ואנחנו לא מסוגלים לראות איך כל המציאות צועדת לכיוון אחד ולזהות את שם השם שנמצא בכל דבר. בפורים, באדר ראשון, תמיד אדר ראשון מרמז הלב, אבל פורים בא להגיד לי, תשים לב, שגם עם דברים שנראים רעים, בסוף מתברר שהם לא רק שהם מובילים להצליח לנצל מהצרה, אלא למשהו הרבה יותר גדול. נכון, תמיד אנחנו אומרים שלא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא עשה לנו אירוע כמו שמחת תורה, בשביל שנחזיר את כל החטופים. הלוואי שבעזרת השם כל החטופים יחזרו היום הביתה בריאים ושלמים. אבל לא יכול להיות שבגלל זה עברנו אירוע כזה מטלטל. אנחנו מאוד רוצים להחזיר אותם, אנחנו עושים הכל בשביל זה. אבל בזה לא יכול להסתיים האירוע. אחרי שנחזיר אותם היום, בעזרת השם, בטוח שצריך לצמוח למשהו יותר גדול. לא יכול להיות שיש לנו אירוע כזה מטלטל בשביל לסגור אותו. זה נכון על כל דבר מזעזע שקורה לך בחיים. בין אם זה משהו מעשי, בין אם זה משהו שקורה בלב, בין אם זה משבר כזה או אחר מול אחרים ומול עצמך, אין מצב שהוא נועד רק בשביל לסגור אותו. בטוח יש פה משהו שמצמיח. זה מה שאומר פורים. רוב השנה אנחנו לא מסוגלים לראות את זה. בא פורים של אדר ראשון ואומר, רגע, בוא ננתק את כל הדברים המעשיים, נתרכז רק בלב, ותדע לך שאתה יכול לזהות איך ממשהו שנראה הכי נורא והיום, יש את ההצלה הכי גדולה. בין אם זה מה שהוא רוצה להגיד על המלך שלא נכנס לזה, בין אם, שזה חשוב מאוד, כן, למחות את זרע המלך, אולי זה חלק מה שאנחנו צריכים לברר עכשיו בבירור שיש, אבל בין אם זה הבירור של בית מקדש שהגיע לנו בזכות פורים, בטח נושא שידברו עליו הרבה פה לפני פורים, בין אם זה התורה, נכון? הגמרא מסכת שבת אומרת שבזכות פורים אנחנו קיבלנו את התורה מחדש ברצון. עד אז זה היה בכפייה ומאז זה היה ברצון. אז אנחנו מסוגלים בפורים קטן, אומר הרימה, לא סתם הוא בחר איזה פסוק. תדע לך שאתה מסוגל להגיע לטוב לב משתה תמיד. בדרך כלל רק מי שבשיביתי השם הנגדי תמיד, שלווי שנזכה כולנו, מצליח כל הזמן. כל מי שרואה את השם כל הזמן מול העיניים, אז הוא יכול להיות גם טוב לב, הוא יכול להיות בשמחה תמיד לראות איך הכל מסתדר בלב. אבל גם מי שלא, הרימה אומר לו, תן טיפ, בפורים ראשון אתה מסוגל להיות עם טוב לב, אתה מסוגל לראות איך הכל מתחבר לשם השם. אומר הרב קוק באיגרת הפורים אמרי הראיה, שפורים מסוגל לעזור לנו, גם פורים קטן, הוא לא כותב את זה, אני מוסיף, מסוגל לעזור לנו לגלות את הדברים שבאמת העולם הזה מחביא בפעמים, ואם נפתח את הלב, אם רק נפתח את הלב, נצליח לראות אותם. נכנס יין, יצא סוד. ככה משפט מפורסם שאומרת אותו הגמרא. נכון? מה הקשר בין יין לסוד? נכון. אז יין וסוד זה אותה גימטריה. נכון? זה יוצא טוב. כאילו זה הפשט של הגמרא. נכנס יין, זה 70, יצא סוד, זה אותה גימטריה. אבל הכוונה היא שכמו שאמרת נכון, שאם מישהו נותנים לו יותר מדי אלכוהול, אז חלק מהחיישנים בשכל עוברים קצת שינוי, ואנחנו פחות נותנים לשכל לבקרה, והבן אדם מוציא את מה שיש לו בלי בקרה. כמבואר בהארי פוטר 3, נכון? נראה לי, קראתי את זה הרבה שנים. שמישהו הביא שם לאיזה ענק הרבה יין לשתות, ואז הוא הוציא סוד על הדרכון, אני לא זוכר בדיוק. בקיצור, יש שם איזה משהו כזה. אבל לא צריך להגיע להארי פוטר בשביל זה, זה כל מי שנותן יין לאנשים רואה את זה. הרב קוק אומר, וזה מאוד יפה שהוא אומר את זה, כי אני מחבר את זה לפורים קטן, הוא אומר אל תשתה יין. אם רוצים בפורים קטן מותר לשתות, אני מדבר עכשיו עם בחורי ישיבה, סבבה, אתה רוצה לשתות מילימטר של ערק להרגיש שאתה זה, סבבה. אל תשתה יין, בוא תיקח את המהות של היין, הרי היין התפקיד שלו זה להוציא סודות. ומאוד אנו צריכים בחיינו שהסודות הנעלמים יצאו ויתגלו. אומר הרב קוק, בוא ננסה להוציא את הסודות שיש לנו בחיים, גם בלי לשתות יין. הרי זה מה שפורים רוצה לעשות. על ידי גילויים של הסודות נכיר את עצמנו, נכיר את מה שחבוי בקרבנו, כי יש לנו כל מיני דברים שאנחנו מחביאים, ואנחנו לא מודעים אליהם, לא אצלנו ולא אצל אחרים. ואם רק נפתח את הלב של פורים קטן, אנחנו נזכה לראות איזה סודות, כמה סודות, אנחנו רוצים שייצאו סודות, לא סודות של מטופשים. לא סודות שיש כל מיני אנשים ששוטים ואומרים כל מיני שטויות על מה שיש להם בראש בדרך כלל, וחבל שהם שוטו. אבל יש לנו סודות פנימיים יותר, שאנחנו רוצים לגלות אותם. בשעה שאנחנו נבוא לאותה הבחינה של בסום ידי לא ידע, ניפטר לפחות לשעה מכל אותן הידיעות המתות אותנו, המוליכות אותנו כשבועים ואין לפדות, כאסירים ואין להתיר, והידיעות המתות הללו הן מסתירות ממנו את היסוד. אנחנו חיים בעולם שעשוי, עסוק כל הזמן בלהשכיח מאיתנו את האמת. מכסים כל דבר בהרבה מאוד כיסויים, ואנחנו לא מצליחים לראות שבעצם הכל תחפושת. מנסים למכור לך מוסר, נכון? יש אבקת כביסה שנקראת סוד. למה קוראים לסוד? כי רוצים להגיד, נכנס סוד, יצא יין. היא מנקה את הכתמים הקשים. אבל לא אומרים לך שהאבקת כביסה הזאת היא טובה, אלא מביאים לך אותה על, עם דמויות יפות שמציגות אותה. נוסעת באיזה מכונית מטורפת, אבקת כביסה. ואתה אומר, וואלה, אני רוצה כזאת אבקת כביסה. גם כזאת מכונית. אבל אתה מנסה, ההמון מנסים להסיר לנו את הידיעות האמיתיות על ידי הרבה מאוד עננים שמסתירים את הדברים האמיתיים. איך מסתירים את התחפושות? אם אנחנו מתחפשים בפורים, נכון, איך נגלה את הסודות? מצוין. אז הרב קוק אומר, זה שאנחנו משתמשים ביין בפורים, זה רק בשביל שתבין מה אתה צריך לעשות. אתה צריך להוציא, לגלות את הסודות. אז אם אתה תתבשם בפורים, שוב, אנחנו רואים פה עכשיו על ביסום של פורים, ודאי של פורים ראשון, אבל גם הרב קוק כתב את זה על פורים רגיל. העיקר זה לא השאלה אם אתה שותה יין, השאלה אם אתה מבין מה היין תפקידו לעשות. תפקידו זה לגלות לך שבעצם הרמה החיצונית של התודעה שלך זה לא האמת. אבלה מפיק אבלה. מה זה אבלה מפיק אבלה? זה גמרא במסכת שבת שמספרת לנו מה קורה בסאונה. הייתם פעם בסאונה? אני פעם היה פה בקריית ארבע. היה תקופה כזאת שהייתה בריכה. והיה בה גם סאונה. ואני נכנסתי לסאונה כי שילמתי כסף על הבריכה, אז אמרתי אני חייב גם להגיד שאני בסאונה, וסבלתי שם מאוד ויצאתי החוצה, אבל בעיקר מה שקורה שם זה שיש טמפרטורה מאוד מאוד גבוהה, ומרוב שיש חום בתוך החדר הזה, אז זה גורם לך להזיע הרבה. מה עוזר שאתה מזיע הרבה? אז יוצא כל הדברים הלא טובים שיש בגוף, לא יודע איך קוראים לזה, גם אם זה פיזי, גם אם זה רוחני, זה מוציא לך מהנקוביות זהה את כל הדברים הלא טובים. אז האבל, חזל קוראים לסאונה, אבל המפיק אבל. החום הגבוה שיש באוויר, הוא מוציא לך את האבל הלא טוב מהגוף. הוא מוציא לך את החום הלא טוב. בסדר, זה כבר בחזל, תקופת חזל היה דבר כזה. היום יש הרבה מאוד מכשירים אחרים שעוזרים להוציא את הדברים המלוכלכים מהגוף. וחשוב להתקלח כל יום. ככה אשתי אמרה לי. אבל חזרתי מאז, גיליתי שאפשר כמה חודשים לא להתקלח, אז עכשיו אנחנו במסע ומתן, אני ממש צריך כל יום לא. בסדר, אז אבלה מפיק אבלה ובסומה מפיק בסומה, הכוונה הביסום הרגיל של היין, שגורם לך להגיד אולי שטויות בדרך כלל, אבל הוא בא להסיק, להוציא לנו את הביסום שיש לנו, אנחנו באמת מבוסמים. מבוסמים אנחנו יותר מדי מדמיונות חיצוניים, ובשביל כך איננו מרגישים את האמיתיות הפנימית שלנו, את סוד האמת. לדוגמה, בתקופה שהרב קוק כותב את זה, מאמרי הראייה זה ספר שהרב קוק, זה מאמרים שהרב קוק כתב בעיתונות לפני 100 שנים, בתקופה של שיבת ציון. סבורים אנחנו שבחוכמתנו ובקחות הפקרים שבאנו, באנו עד הלום להיות לנו על כל פנים יתד וגדר ביהודה, התחלת כל שאלה, התחלת דה, התחלת דה גאולה, ואנחנו שוכחים שזה לא בגלל הרצל, ולא בגלל נורדו, ולא בגלל שבדיוק הסתדרו כמה דברים, אז זכינו לחזור לפה, אלא לולי יד השם באה מלחמות, זורי הצדקות וצמח ישועות, היו כל מפעלותינו, לא היו פועלות מאומה. יש פה יד סודית שהיא כל המפעל. ולכן עניינו של פורים, זה לגלות שיש סודות שאנחנו לא רואים אותם. אנחנו בטוחים, אני לא יודע איך אפשר לדלג פה על כל כך הרבה דברים, אבל אני אקרא עוד קצת. שיקורים אנחנו מביסומים שיש בהם כדי הטעיה, ובשביל כך אין אנו שמים את ליבנו את חשבונו של העולם הגדול, של אותו עולם שאדון עולם מנהיגו, ואנחנו יש לנו עמו ברית קרותה בעלה ושבועה. ברית מלך עולם השומר לרוח ישראל ונצחו. אם אתה מאמין בזה, והרבה אנשים לא מאמינים, שיש ברית בין הקדוש ברוך הוא לריבונו של עולם, שתשמור על עם ישראל מה שלא יהיה. והקשר שלנו איתו הוא לא מתחיל ממה שאנחנו עושים, אלא יש לנו הבטחה שזה מה שיהיה. אז אם אתה בלחץ מזה, אז אתה אומר, אוי ואבוי, מה יקרה אם בבת אחת יפלשו מהצפון ומהדרום וממזרח וממערב, ומדינת ישראל בסכנת הכחדה קיומית. ומיידית, הוסיף אתמול אחד מהאלופים בצה"ל. אז נרטל את עצמנו פעם מכל אלה הידיעות אשר גם ביותנו מדברים על דבר עניינו הכלליים, גם בשעה שאנו אויבים את אויבינו ואנו אוהבים את אוהבינו, גם בשעה שאנחנו עומדים על ההכרה של לבת העולם אשר נגדנו מכל האמנים שבכל הדורות, ובשעה שאנו מתמנים אהבה לכל המצלנים והמגינים שלנו, לכל המורדכיים שבכל הזמנים, גם אז יאפילו עלינו הידיעות המתות את האור הבהיר. אומר הרב קוק, אתה יודע מה זה חייב הנה של בסומי בפוריה עד דלא ידע בין ארור אמן לברור מורדכי? הכוונה היא שאמן, אתה חושב שאתה יודע למה הוא שונא אותך ולמה אתה שונא אותו, ואתה יודע למה מרדכי אוהב אותך ואתה אוהב אותו, ואתה חייב בפורים לגלות שיש משהו הרבה יותר עמוק, הרבה יותר עמוק בזה שאתה אוהב את מרדכי, את חברה שלך, את השכן, את אבא ואמא, לא משנה, משהו הרבה יותר עמוק מאשר הסיבה שאתה יודע להסביר אותה בצורה פשוטה. יש משהו שהוא הרבה יותר גדול ממה שאתם יודעים שאסתר המלכה אומרת, יש איזה מזמור בתהילים שמתאר מה אסתר אומרת שנכנסת לאחשוורוש, שהיא אומרת שהיא מגיעה לגד בשרבית. אז היא אומרת, רחוק משועתי, דברי שרגתי.
אז
נכון. אז היא אומרת, בטח כ"ב, כ"א, כ"ב, היא אומרת, הישועה שאני מבקשת זה משהו שהוא מאוד רחוק. הרי למה שאחשוורוש יסכים, הוא לא עושה דבר כזה, הוא לא קרא ל-30 יום, למה שהוא זה, משהו מאוד רחוק. אבל אומרים רבותינו שאסתר אומרת משהו הרבה יותר גדול. היא אומרת, אני לא יודעת למה כל זה קורה, אבל ברור לי שמשהו גדול מאוד קורה פה. לכן אני יודעת להתפלל עכשיו על זה שעם ישראל רוצים להשמיד אותו ולהשמיד, להרוג ולאבד. על זה אני מתפללת שאחשוורוש ייגע בשרביט והכל יסתדר. אבל היא אומרת רחוק מישועתי. אני בטוחה שהישועה היא הרבה יותר רחוקה ממה שאני יודעת לדמיין. אתה עושה פעולה קטנה בעולם הזה ואתה לא תמיד יודע מה המשמעויות שלה. בדיוק כמו שאתה לא מבין את המרדכיים ואת האמנים, אתה לא מספיק מבין מה הערך של פעולה. נכון, יש מדרש ידוע של חז"ל, שאם ראובן היה יודע מה המשמעות של המעשה שהוא עשה, שהוא בא להציל מחדש את יוסף, אז הוא היה עושה את זה בתזמורת. אם אהרון היה יודע שכתוב, התורה תכתוב עליו, בשעה שהוא פוגש את משה, אחרי שמשה מקבל את השליחות, אחיו הצעיר, ורעך ושמח בליבו, אז הוא מטופים ומחולות, הוא היה עושה את זה, נכון? וגם על בועז. אתה עושה פעולה אחת, מדובר שם על גדולי עולם, מדובר שם על אהרון הכהן, שכל פרשת יצווה קשורה אליו, אבל זה לא עכשיו שיעור פרשת שבוע, אז אני דילגתי פה על האמרי האמת שהוא היה קושר את זה, אבל אהרון הכהן, מגדולי האומה, ראובן, אחד משבטי יה, בועז, שהוא הסבא של המשיח, הם בעצמם לא מספיק מבינים את המעשים שהם עושים. אתה עושה פעולה אחת, אתה לא יודע מה המשמעות שלה. כי אין לנו הלב של פורים ראשון, של אדר ראשון, של פורים קטן, אנחנו יכולים רק לנסות להוציא ממנו מפרים, זה מה שאומר צדוק. אבל כשאתה עושה משהו עם הלב, תדע לך, אתה לא יודע איפה זה יכול להגיע. אני נותן דוגמה שהיא דוגמה רחוקה מאוד, כן? זה לא חס ושלום קשור למה שאמרתי, אבל זה קשור רק עם האגודל. התקשרה אליי לפני שבוע מישהי, הציגה את עצמה, נקרא לה דליה לצורך העניין, היא אמרה לי, שלום, דוברת דליה מהקיבוץ לב הזה, רציתי להגיד לך תודה רבה. לא מכיר, כמו שאת השם של הקיבוץ אני מכיר, גם זה יפה שאני זה. אמרתי לה, אנחנו לא מכירים. היא אמרה, נכון, אבל תדע לך שאתה בזכותך שינית לנו את החיים, וזה יהיה מאוד משמעותי לנו מה שעשית. אני מנסה להבין על מה מדובר. אז היא סיפרה לי שכשאני הייתי בחאן יונס, אז היה לי, מתוקף התפקיד שלי, טלפון איתי. לרוב החיילים אין טלפון, בטח החיילים הסדירים. אז בין השאר, כל פעם שראיתי רואה חיילים, זה הרבה מאוד, הסתובבתי ביניהם הרבה, אז אם היה לי זמן, הייתי אומר לחיילים, מתי פעם אחרונה דיברת עם הבית, רוצה לדבר עם ההורים שלך? אז זה לא תמיד עבד, כן? אין קליטה ברוב המקומות שם, אבל כשזה עבד, אז מלא חיילים התלהבו. אז היא אמרה לי, הבן שלי לפני חודש נפל, וסיפרתי לכולם על השיחה האחרונה שהוא עשה איתי יומיים לפני שהוא נפל, ועכשיו אני מבינה שזה היה מהטלפון שלך. אחרת, חודש וחצי לפני כן לא דיברנו איתו. עכשיו, אני לא יודע כמה זה משמעותי השיחה הזאת, זה מאוד מרגש ומאוד זה. אני לא יודע באמת אם זה היה משנה לה את החיים, אם לא הייתה עושה את השיחה, אבל בסוף אתה עושה פעולה מאוד קטנה, שאתה לא מבין מה המשמעות שלה, זאת השם שכולם יאריכו ימים, ובסוף אתה מגלה שבזה שאתה נותן לחייל 10 שניות לדבר עם הזה, אז זה בחינם גם, כן? אז זה מאוד משמעות, זה נהיה אחרי זה משהו מאוד משמעותי. לכן אומר הרב, אתה לא אנחנו עסוקים כל הזמן במעשים וידיעות שמאפילים על האור הבהיר. ולכן תפקידנו בפורים, הרב מדבר על פורים רגיל, להכניס יין ולהוציא סוד, אבל זה, אם אנחנו חברים את זה לרב צדוק, זה עוד יותר תופס משמעות באדר ראשון. פורים קטן, זה להגיד, אנחנו רוצים לתאר את הלב ולגלות שהרבה דברים שעוברים עלינו, אנחנו לא מספיק מבינים אותם, אנחנו רוצים לעצום עיניים ולהיות בטוחים בזה שטוב לב משתה תמיד. שאם אתה בטוח בזה ששביתי יש לנו נגדי תמיד, אז אין, כל דבר שקורה במציאות הוא אמיתי. והקשר של עם ישראל, זה מה שהוא נגיד דיבר על מתנות, על משלוח מנות, שהוא קשר מאוד עמוק. חבל שאנחנו צריכים, מה זה חבל? זה קרה, אז בטוח זה קרה לטובה. אבל עם ישראל הוא מאוד קשור אחד לשני כמו שאנחנו רואים עכשיו, והגילויים של האהבה שיש בעם ישראל, אפילו אני הקטן יכול לכתוב, נראה לי, חוברת או ספר על כמות הסוגים השונים של האנשים בעם ישראל שהעריפו עליי אהבה בתקופה שהייתי עכשיו כמה חודשים על מדים. אני מתלמד אם להמשיך ללכת עם מדים בשביל לקבל כל כך הרבה דברים. אבל מכל סוגי האוכלוסייה, אנשים שלא היית חולה, וכמה, ואתה מגלה שבאמת מה שהוא כותב פה, שעם ישראל הוא איש אחד בלב אחד, רק אנחנו לא תמיד רואים את זה. אז אנחנו, עדיף לנו לגלות את זה בעזרת פורים, ולא בעזרת שמחת תורה, לגלות שבאמת הדבר הזה נכון. ואתה מסוגל בפורים הזה להתחבר לדבר הזה, אז בעזרת השם שנזכה לתאר את הלב, ולשאוב מהיום הזה את מה שאפשר, ולהיות בשמחה תמיד. פורים שמח אפשר להגיד?